שלום לכולם. אין כמו יום ההילולה של יוסף הצדיק כדי ללמוד ולהתחבר לכוח של יוסף וללמוד את הסוד של הצלחה, כל סוד של הצלחה, כי כל הכללים של ההצלחה אפשר לראות בחייו של יוסף הצדיק, ובעיקר אם אנחנו נכנסים לתוך הסיפור שלו.
בטוח
זה סיפור, זה רק עולה סיפור, זה סיפור שעשו ממנו מחזמר מאוד מוצלח כבר הרבה שנים, וכנראה שסיפור שהוא טוב אז קל למכור אותו, וקצת מוזיקה טובה וכן הלאה מוכרים את הסיפור. אבל למה התורה מספר לנו את הסיפור הזה? כי יש הרבה סיפורים, אני בטוח שבה יש המון סיפורים שקרו, אם זה מצד של מה שקרה לאברהם, ליצחק, ויש המון דברים שהיינו רוצים לדעת מה קרה. התורה טורחת לספר לנו בפרטי פרטים הרבה חלקים מהסיפור של יוסף, ויש איזו סיבה. כי בעצם הסיפור של יוסף מסמל לנו דבר שהוא עיקרי בחיים שלנו. כי כאשר התורה מספרת על אברהם אבינו, התורה לא רוצה לספר לנו סיפור היסטורי על עלילותיו של אברהם אבינו. התורה רוצה להעביר לנו מסר של כוח מסוים שאברהם אבינו מייצג, הכוח של ספירת חסד. ולכן, יכול להיות שאברהם אבינו עשה הרבה מאוד דברים, וזה בטוח ש... כמעט 200 שנותיו, הוא עשה הרבה יותר דברים ממה שמתואר בתורה. אבל מה שהתורה רוצה לספר לנו זה בעצם מאוד מגמתי, זה לא ספר היסטוריה, מאוד מגמתי להעביר לנו איך מתחברים לכוח הזה של ספירת חסד. שזה כוח הכי חשוב לעניין של רפואה, ריפוי, של איזון וכן הלאה. בכלל של כל דבר של חיבור, ולכן זה מתחיל עם אברהם וזה חסד. כשאנחנו מגיעים ליוסף, יוסף נחשב במסורת לקבלה למרכבה לספירת יסוד. בספירת יסוד יש לה מהות מאוד מיוחדת. ספירת יסוד, מי שמכיר את המבנה של עץ החיים, זה הספירה שמחברת בין הספירות של העולמות העליונים לבין הספירה האחרונה, המלכות, שזוהי הספירה שמייצגת את העולם שלנו ואת הצרכים של העולם שלנו. כאשר בן אדם רוצה להצליח באיזשהו דבר, הוא חייב שיהיו לו יחסים טובים עם ספירת יסוד. אם אין לו יחסים טובים עם ספירת יסוד, זה לא יעזור. הוא יכול להיות נורא מוכשר, נורא אינטליגנטי. יכול להיות שיש לו את הרקע הנכון, יש לו, הוא מכיר את האנשים הנכונים, יש לו את הקשרים הנכונים, הוא נמצא בזמן הנכון, במקום הנכון, אני בטוח שכל אחד מאיתנו מכיר, אפילו באופן מאוד אינטימי, אנשים שיש להם את כל הנתונים, אבל אין להם כלום. זאת אומרת, לא הולך, לא יעזור. לא יעזור מה שלא עושים, זה אף פעם לא מתרומם. ואם זה מתרומם, זה זמני ביותר, ואז זה מתרסק.
למה?
אין מערכת יחסים עם ספירת יסוד. ספירת יסוד, החיבור של ספירת יסוד, זה תנאי ראשון לתחושה של מה שבן אדם קורא לה הצלחה. בלי זה אי אפשר. עכשיו, מה זה בעצם ספירת יסוד? זה החיבור. זה בעצם אותו מחבר, אותו מחבר שמחבר בין העולם הגשמי לכל העולמות הרוחניים. זה משהו שעושה את החיבור הזה. עכשיו, למה זה חשוב? למה זה חשוב? זה חשוב מכיוון שההצלחה לא נמדדת רק בפעולות גשמיות. נחזור, בואו נלך לסיפור של יוסף. הרי יוסף, נלך קצת כמעט לפני הסוף.
ישנו הרגע המדהים הזה
שפרעה חולם חלום. פרעה חולם חלום. ואין פותר את החלום. שבע פרות שנות, שבע פרות רזות, שבע שיבולים שמנות, שבע שיבולים רזות. כל החרטומים של מצרים שהיו, מה זה טובים בספר סיפורים, זה בטוח, ולמכור לוקשים לאנשים, לא הצליחו למכור לו. הוא ידע שזה לא נכון, כי הוא ידע שהוא יודע עמוק בפנים מה הפתרון, וזה לא זה. ואז יוסף, שאנחנו נראה, עשה בדיוק מה שצריך לעשות, הוא כבר עשה נטווקינג. לפני, הוא כבר עבד ובנה רשת. לפני כן, והרשת מתחילה לעבוד בלי משים, יש איזה מישהו אחד שפותר חלומות, הוא נמצא בכלא, והיריצו מן הבור, והוא בא ועומד לפני פרעה. תראו את ההופעה המרשימה של יוסף לפני פרעה, ותרם נגיע לאיך הוא עבד בשביל זה, כי זה לא בא בקלות. שכל אחד יחשוב באופן אישי על עצמו, אם הוא היה מסוגל לעשות כזה דבר. ואנחנו תכף נתאר את הנתונים שבאמת נוכל להבין במה מדובר. קודם כל, וישלח פרעה ויקרא את יוסף ויריצו מן הבור וכולי. ויאמר פרעה אל יוסף, חלום חלמתי ופותר אין אותו. ואני שמעתי עליך לאמור, תשמע חלום לפתור אותו. ויען יוסף את פרעה לאמור, בלעדי אלוהים יענה את שלום פרעה. פרעה מספר לו את החלום, ואחרי שיוסף מפרש את החלום, בקור רוח ובשיא האיזון, ויאמר פרעה אל יוסף, אחרי הודיע אלוהים אותך את כל זאת, אין נבון וחכם כמוך, אתה תהיה על ביתי ופיך אישה כל עמי, רק הכיסא אגדל ממך. חבל על הזמן. אבל איך מגיעים למצב כזה שבן אדם מקבל את המעמד הזה? עכשיו בוא, למה אני אומר את זה? כי בואו נשים את עצמנו במקום של יוסף. ישר תחשבו, היינו ילדים בני 17, גנבו אותנו מהבית של אבא שלנו, זרקו אותנו לבור, בנס יצאנו בחיים מהקרבים והנחשים שהיו שם, נמכרנו לעבדים, עשו לנו מי יודע מה, מה עשו לנו, הגענו ועברנו בתור עבדים איכשהו הסתדרנו, ובסוף העלינו עלינו עגלה נוספת שלא עשינו, שמו אותנו בכלא, ישבנו שנים בכלא, ותזכרו אותם, זה לא כלא מודרני של היום, זה בור, אוקיי? בלי תנאים, אין צו אדום, אין אמנסטי אינטרנשיונל וכולי, אין, זה בבור. אם אתם מדמיינים בסיפורים, בסרטים שהם עיניים את השלדים שם בתוך הבור, עם הלפידים, את הגיבן שהולך ומשגיח שם עם המפתחות שמצלצלים, וכולם שם, אוקיי? ושם הוא תקוע שנים. הלא עוול בך פה. וברגע מוציאים אותו, ועומד לפני פרעה ונותן הופעה, חבל על הזמן. הרי רובנו, אחרי שיוציאים אותו מהבור, אנחנו מתחילים, נשמע פרעה, אתה יודע מה עשו לי, ולקחו אותי, וזו הזדמנות, ואנחנו מתחילים, כן, מי מאיתנו מסוגל לעמוד ככה? זאת אומרת, מול יוסף עבד בשביל זה שנים, כדי להגיע לרגע הזה, שהוא יכול, בשבריר שנייה אחד, לקבל מהבן אדם הכי חזק בעולם, את השרביט שלו. תחשבו, איזה משכנע אדם צריך להיות כדי שהבן אדם הכי חזק בעולם ייתן לך את השרביט שלו אחרי הופעה של שתי דקות. זה מובן? ועל זה מדברים הרבה. זאת אומרת, בעניין הזה שאתה במחירות, ואני צריך להציג את עצמי בוועדת רעיונות, או שאני מוכר איזשהו... הרי יש לא הרבה זמן שאני צריך לעשות את הרושם נכון, ואז הפסדתי, מכרתי או לא מכרתי. אוקיי? אז מה יוסף עשה, ומכאן אנחנו, מהסיפור של יוסף, מה אנחנו צריכים ללמוד ומה אנחנו צריכים לעשות כדי שאנחנו נוכל להשיג את התחושה הזאת של מה שנקרא הצלחה. מה זה הצלחה שוב? הצלחה זה שספירת יסוד פתוחה, ככה מקובלים מסבירים, זאת אומרת יש זרימה. מה זה הזרימה הזאת? גם יש תחושה של אנרגיה טובה. תבינו, אם יוסף היוצא מהבור ועומד לפני פרעה, בתור אחד שחושב כל הזמן איך עשו לי, אכלו לי, שתו לי, אני לא חושב שפרעה היה 10 שניות נותן לו ומנפנף אותו משם. כנראה שכבר שהוא יצא משם הייתה שם הופעה מאוד מרשימה. ולא יכול להיות שבן אדם יושב בבוקר בבור ובוכה על מר גורלו, והוא יוצא החוצה והוא לא נראה כמו סמרטוט. זאת אומרת, הוא עבד על זה שלא לראות כמו סמרטוט גם בתוך הבור. זה לא שהוא חיכה שיוציא אותו החוצה, הוא היה לפני זה. אוקיי? אז תיקחו את זה לתשומת לב, כי זה מאוד חשוב, כי רוב האנשים שאני מכיר, בכלל לא מכירים את הכלל הזה. לכן אלה הם שאין מערכת יחסים טובה עם ספירת יסוד, והתוצאה שאחר כך שמתלוננים שאין להם, קשה להם, לא הולך להם, זה לא מפתיע. יש כללים, צריך ללכת לפי הכללים. אתה הולך לפי הכללים, אתה קוצר את התוצאות, אתה הולך לפי כללים אחרים, אתה קוצר את התוצאות בהתאם. אוקיי? הסיפור הוא כזה. יוסף נולד עם כפית של זהב בפה. הוא נולד ליעקב, נולד במשפחה הנכונה. הוא נולד לבטן הנכונה, נולד לרחל אמנו, האישה האהובה על יעקב, ככה לפי הסיפור. וגם מעבר לזה, יעקב חלם להביא אותו, את הנשמה הזאת של יוסף, כל החיים שלו. אז לא נדבר על זה הרבה. זה החלום של יעקב, להביא את הילד הזה שנקרא יוסף לעולם. כבר מלכתחילה להיות מרכבה לספירת יסוד. הוא משקיע בו יותר מה שהוא משקיע בכל אחד מהילדים, טעות אולי, יוסף מקבל קטונת פסים, יתר האחים לא מקבלים קטונת פסים, לא טוב, לא בריא, לא בריא, אולי לא כל האחים מוכרים את האח שלהם לעבד, אבל יש אלה שמשלמים את המחיר הרבה שנים. אז עכשיו, אנחנו רואים שיוסף, עם כל הכישרון שלו, וגם הפרשנים אומרים את זה, שכאשר יוסף הולך לחפש את האחים שלו בסביבות שכם, הוא לא מוצא אותם, והוא טועה. מוצא אותו, כתוב שמוצא אותו איש והוא טועה. אומרים הפרשנים, טועה, בהכל הוא טועה. הוא בכלל לא הבין ימין ושמאל. הוא היה מה זה טוב בלימודים, הוא למד עם אבא שלו כל הסודות של הקבלה, אבל לא היה לו מושג ליישם את זה ביום יום. איך אנחנו יודעים? הוא הולך ככה, בנון שלנקיות לפגוש את האחים שלו, והוא לא יודע שהוא כל כך הסניא את עצמו עליהם שהם הולכים להרוג אותו. אין לו מושג בכלל. זאת אומרת, אולי הוא מאוד טוב, ואנחנו מכירים אנשים שלמדו ולמדו ולמדו, ולמדו ולמדו ולמדו, אבל כמו שהרב השלד קורא לזה, זה חמור נושא ספרים או גמל נושא משי. מה מועילים הספרים לחמור ומה מועיל המשי לגמל? ואין שום, החמור לא נהיה יותר חכם והגמל לא נהיה יותר עדין. אוקיי? עכשיו, יוסף עם כל הלימוד לא הבין שום דבר. שום דבר הוא לא הבין. עובדה, הוא הולך לפגוש את האחים שלו והולכים להוציא אותו להורג. ראובן הציל אותו, אבל זה היה פשוט תוצאה להורג. זה היה ללכת למוות בטוח. ואז הם זורקים אותו אל הבור. במקום להרוג אותו במקום, ראובן מצליח לשכנע אותם, יש פה בור, תשים אותו בבור, בינתיים אנחנו נחליט, נחשוב על זה, נדבר על זה אחר כך. אוקיי? מתוך מה ש... מתוך הסיפור, אנחנו מבינים שכבר בבור, בכמה שעות שיוסף היה בבור, התהפך לו כל העולם לטובה. כתוב, והבור ריק, אין מים. מה אומרים המפרשים? למה צריך לציין את זה? למי? מה זה חשוב? הבור ריק, אין בו מים, אז מה כן יש בו? אומרים הפרשונים, נחשים והקרבים. זאת אומרת, אם לא הרגו אותו האחים שלו, הנחשים והקרבים היו אמורים להרוג אותו. פשוט מאוד. משום מה אנחנו יודעים שכאשר מגיעה אורחת הישמעאלים, כבר הוא במקום יותר טוב. למה? הוא חי. קודם כל הוא חי. ואיך הוא יצא בחיים מהבור? נוסף הזה, גם כתוב שזה אורחת ישמעאלים נושא צרי ולוט. וגם המפרשים אומרים, למה חשוב לי לדעת מה הם נשאו? אז אומרים המפרשים, אומר רשי, זה ידוע שישמעאלים מתעסקים עם נפט וזה לא מריח כל כך טוב. אנחנו מדברים על לפני 3,800 שנה. זאת אומרת, אין חדשות. שישמעאלים משתמשים עם נפט וזה לא מריח כל כך טוב, ומכיוון שיוסף היה נשמה מאוד גבוהה, כבר הוא קיבל צ'ופר, הטבות חיים, שבמקום שתהיה אוכלת ישמעאלים שנושאת נפט, ותוצרים של נפט, זפת וכל מיני דברים כאלה שזה מאוד לא מריח טוב, כל הדרך משכם עד מצרים, הם נשאו בסמים. זאת אומרת, למה כבר נשאו בסמים? זאת אומרת שכבר משהו יוסף עשה בבור. בן אדם שזוקים אותו אל הבור, נחשים והקרבים, זה האחים שלו שבגדו בו, ואבא לא יודע. והוא מבין שהם הולכים להוציא איזו עלילה, שהוא טרוף טורף יוסף, הוא לא כל כך טיפש. עכשיו, מה בן אדם נורמלי היה עושה בבור? הוא היה נכנס ישר למצב של קורבן, מצב של רחמים עצמיים, בוכה, מיילל וכן הלאה. כנראה שמשהו, שהשעות הכי חשובות בחיים של יוסף, היו השעות האלה שהוא ישב עם הנחשים והקרבים בבור. הייתה לו בחירה לבחור בלהיות קורבן, ולהיות עסוק בכמה אי צדק עשו איתי, או לזכור את החלומות שלי. ופה הזוהר מכניס את כל את העיקרון הראשון. אם בן אדם רוצה להגיע לאיזשהו מקום, הוא חייב שיהיה לו חלום. הוא חייב שיהיה לו חלום. בלי חלום, זה לא הולך. חייב שיהיה לו חלום. עכשיו חלום, מעצם ההגדרה של המילה חלום, זה לא שייך להיגיון. מובן? כלומר, יש היגיון ויש חלום, זה שני דברים שונים לחלוטין. כשאתה שומע בן אדם תיאור של איזשהו משהו שהוא רוצה לעשות, אתה ישר אתה יודע את ההבדל בין היגיון לבין חלום. נכון? מה ההבדל? מה ההבדל? היגיון זה משהו שבמסגרת שמה שאני מכיר, שמה שנראה לי אפשרי, של בעצם זה לא שונה ממה ש... מאיפה שאני נמצא. זה היגיון. חלום, וזה אם אנחנו נלך לכל המרצים הכי טובים בעולם בנושא של הצלחה, מה הם אומרים? כדי שלאדם יהיה חלום, כדי שתהיה לו הצלחה, הוא צריך שיהיה לו חזון, והחזון, אחד הדברים, אחד הכללים בחזון זה שקודם כל שזה דמיוני ומפחיד. שעצם זה שאני חושב אז אני אומר, איך אני אגיע לשם? לא הגיוני ומפחיד. עכשיו, כדי להגיע לכזה דבר, מאיפה אני אקח את זה? מאיפה אני אקח את החלום? אני לא יכול לקחת את החלום מההיגיון של עכשיו. צריך לקחת את זה למקום קצת יותר גבוה. אני צריך לקחת את זה מהעולם הרוחני, לא מהעולם השמי של חמשת החושים, של כל השטויות שאנחנו חושבים ומאמינים וכן הלאה. מערכת האמונות שבה אני נמצא, לא משם אני לוקח את החלום. מדוע? כי רק אם זה בא ומגיע למעלה, זה יכול להרים אותי למעלה. אבל אם אני נכנס למקום, אני רוצה להגיע למשהו שנמצא באותו תדר, באותה רמה, באותו רובד אנרגטי שאני נמצא בו, אין שום סיכוי שזה יזיז לי משהו. למה? איך אומר הרב שלג? כדי שבן אדם יוכל לנוע למעלה, הוא צריך איזה נקודת אחיזה. היא צריכה להיות למעלה. כמו שאמר סוקרטס, תנו לי נקודת משען מחוץ לכדור הארץ, אני אזיז את כדור הארץ. נכון? זאת אומרת, אתה צריך נקודת אחיזה מחוץ. כדי שאני אוכל להניע את עצמי מחוץ למקום שאני נמצא בו, אני צריך נקודת משען שהיא מחוץ לזה. מאיפה מגיע חלום כזה? לא ממקום הגיוני. ובן אדם בשביל זה, כדי קודם כל הוא צריך לחתור אל החלום. וכדי לחתור אל החלום זה דורש הרבה... יושר, שבן אדם עם הזולת ועם עצמו. בן אדם שאין לו מינימום יושר, לא יכול להגיע לחלום. כי בן אדם שהוא הוא לא יכול להגיע, אין סיכוי. למה? כי בן אדם שעסוק כל היום בלשקר עצמו, אין שום סיכוי שהוא יתחבר לזה משהו של, כי אנחנו יודעים שהעולם של העבר, זה נקרא גם עולם האמת. ומשם מגיע האמת, בן אדם שרגיל לשקר לעצמו כל הזמן, לא יכול לקבל מסר מעולם האמת. וחזון זה צריך לבוא, משהו לא הגיוני שזה נכנס, צריך לעבוד בשביל זה. וצריך להיות ישר בשביל זה, וצריך ללכת לפי הכללים ולפי החוקים בשביל זה. הזוהר מדגיש את זה חזון וגש. שזה משהו שבן אדם צריך להשקיע עבור, קודם כל כדי להגיע לחזון. תראו, אנחנו, מה זה להגדיר לשקר לעצמי? כל היום, הרי יש אנשים שכל היום נותנים לעצמם תירוצים, למה לא הצליח? הוא השם וזה השם וזה. כאשר זה נורא פשוט, לא הצלחתי כי לא התאמצתי. יגעת ומצאת תאמין, אומר רבי עקיבא, וצריך ללכת לפי זה. לא יגעת, לא מצאת. יגעת ולא מצאת, אל תאמין. פשוט ללכת לפי ההגדרות האלה של רבי עקיבא, נורא פשוט. לא הצליח, לא יגעתי. רגע, אבל לא היו תקשרים, לא יש תקשרים. זה לא היה מזג אוויר, המצב הכלכלי. רבי עקיבא לא אמר, יגעת, ואם המצב הכלכלי יאשר, מצאת. מאוד ישיר. מאוד ישיר. מאוד ישיר, בן אדם צריך להיות מאוד ישר עם עצמו, כי אם הוא לא ישר עם עצמו, עם מי הוא יהיה? עם מי הוא יהיה? לא הצלחתי, לא התאמצתי. אוקיי? כדי שאני אצליח, צריך להתאמץ יותר. צריך לנסות יותר. ולשבת ולהתבחין שמישהו אחר אכלו לי, שתו לי, תשימו לב, אם יוסף היה מגיע ועומד עם מנטליות של אכלו לי, שתו לי לפני פרעו, 10 שניות, זה מה שהייתי נותן לו. החוצה. ראיתי כבר לוזרים קודם, החוצה. מה הבאתם לי אחד איזה סמרטוט כזה? כדי שיוסף יוכל לעמוד לפני פרעו עם תחושה שפרעו יהיה מוכן לספר לו את כל הסיפור ולהקשיב, צריך לשדר את זה. ובן אדם משדר את זה בצורה שהוא עומד. ואיך שהוא משדר את זה, הוא לא משדר שקר, הוא משדר משהו שהוא עבד בשביל זה. אוקיי? זה לא דבר שבא בחינם. אז קודם כל, אז הוא אומר, צריך שיהיה חלום. או שחלמת את זה בלילה, וזה ברוב המקרים לא קורה. או שפשוט הגעת לאיזה זמן שהיה לה את הזכות, שהיה לך או לך את הזכות לקבל את החלום, את החזון. זה הגיע ממקום שהוא לא... פשוט, כשאתה מקבל את זה, אתה יודע שזה זה. ויכול להיות שזה מתגבש במשך הזמן, אבל עוד פעם, זה דורש איזושהי יושרה פנימית, ואז הוא הפרשת תרומה בהתחלה אומר שזה בן אדם צריך ללכת על זה ביושר, כי אם הוא לא הולך על זה ביושר, זה לא מגיע. לא מגיע. אז קודם כל, צריך שיהיה לך חלום. איך אני יודע שזה חלום? אז קודם כל, הכללים, תחשבו על החלום של יוסף. נער עברי בארץ כנען. במשפחה, משפחה עם מסורת וערכים וכן הלאה, אבל לא מי יודע מה העשירים, לא מי יודע מה בעלי השפעה, בסדר. והוא רוצה להיות מלך. מלך על מי? מלך על מה? לא סתם מלך, לא מלך של איזה כפר. לא זה, זה מלך של איזה עיר כנענית קטנה ב... באזור גב ההר. מלך. מלך בקנה מידה רציני. מה אנחנו רואים בחלום הזה? זה לא הגיוני וזה מפחיד. נכון? כשזה לא הגיוני וזה מפחיד, אתה, זה עוזר לך לגבי הכללים הבאים של ההצלחה. מאוד עוזר. קודם כל צריך שיהיה לך חלום. דבר שני, אומר הזוהר, אסור לך לשכוח את החלום. שוב פני ואופן, אסור לשכוח את החלום. אסור לשכוח את החלום לרגע. מי ששוכח את החלום, אין לו שום זכות לחכות שהחלום שלו יתגשם. למה? אם אתה לא מתחזק את החלום שלך, אם אתה לא מתחזק את החלום שלך, למה שמישהו אחר יתחזק לך את החלום? מה אתה חושב שזה יבוא? שמישהו יבוא ויגיש לך על מגע של כסף את כל, את כל המאוויים, את כל... למרות שיש לנו מדי פעם מחשבות כאלה, שמישהו יעשה את זה בשבילנו. הטבע האנושי הוא מאוד... מאוד בסיסי ומאוד לא מפתיע. אוקיי? אז למדנו דבר אחד. אנחנו מגיעים לזה שיוסף מגיע למצרים, נמכר לפוטיפר, אחד מהשרים של פרעה, אחד מהאנשים החזקים במצרים, כבר הוא מגיע גבוה, אבל עדיין הוא נמכר כעבד עברי, ואנחנו יודעים ממקומות אחרים בתורה שהמצרים תעבו את העברים. הם תאהבו את כל מי שלא מצרי, הם היו גזענים סופר, אבל עברים הם תאהבו במיוחד. אוקיי? בכל אופן, יוסף, הוא לא יודע מצרית, הוא לא מכיר את התרבות, הוא מגיע מתרבות של רועים ונוודים, הוא מגיע לתרבות הכי מאורגנת והכי מסודת בעולם באותו זמן, ותוך זמן קצר הוא הופך להיות... זה שאחראי על כל העסקים של אחד האנשים הכי חזקים במצרים. זה לא הגיע מזה שהוא כל הזמן חיפש למי לבכות שגנבו אותי ומכרו אותי על עוול בכפי. נכון? זאת אומרת, מה אנחנו מבינים מזה? בהמשך גם אנחנו נראה שגם כאשר אשתו של פוטיפרה מעלילה לו את העלילה והוא נזרק לבור, גם שם תוך זמן קצר הוא הבן אדם החזק בבור. גם בבור. הוא בן אדם אחראי בבור, וכל הבור תחת הפיקוח שלו, וככה הוא מכיר את שני הסלבריטיז, שר אופים ושר המשקים שמגיעים לשם, בגלל שפרעה היה לו איזה יום לא טוב. אוקיי? מה אנחנו לומדים מזה? שלא רק שיש לך את חלום, ויש לך את החזון, ואתה לא שוכח את זה אף פעם, אלא אתה גם מתנהג כמו אחד כזה. מה זה אומר? זאת אומרת, דבר אחד, זה כל הזמן לשאול את עצמך, מה אני עושה כדי שזה יצא לפועל? יש המון אנשים, אני מכיר המון אנשים שיש להם חלומות. אבל נורא קל להבדיל בין אנשים, שיש להם חלומות והם מצליחנים, לבין אנשים שיש להם חלומות והם פשוט משוגעים, ולפעמים פגיעתם קשה ולפעמים לא. ההבדל הוא נורא פשוט. נורא פשוט. אלה שעסוקים בלרקום את החלום, אפילו זוכים את החלום, ואתה רואה שהם לא עושים שום דבר בנידון, ולא מתנהגים בכלל, בתור מישהו שמתכוון אי פעם להוציא את זה לפועל, זה שיגעון. סוג של שיגעון. לפעמים זה לא מזיק, לפעמים זה מזיק. יש כאלה שיש להם חלומות אפילו יותר מרהילים מזה, אבל תוך שבן אדם, כל הזמן, עסוק 24 שעות ביממה, 7 ימים בשבוע, עסוק באיך אני עכשיו מתכוונת לקראת ההשגה של החלום והחזון שלי. זאת אומרת, מה אני עושה בשביל זה? מה אני עושה בשביל זה? מה אני עושה בשביל זה במצב הנתון? רגע, אבל אין לי את המצב, אין לי את האפשרות, מה אני עושה במצב הנתון, את המקסימום של המאמץ עם, עם מה שיש בנתונים. אין שום תירוץ לא לעשות כלום. אני מחכה לתנאים ואני מחכה לאפשרויות. בתנאים ובאפשרויות, איזה מאמץ אתה עושה? לקראת השגה של החזון שלך. איזה מאמץ? כמה תנאים כבר היו לנו? א', שיהיה לך חלום. וזה, א', שיהיה לך חלום. נכון? עכשיו פה יש הגדרות, אפשר, יש המון ספרים שעוסקים במצליחנות, שנותנים תנאים לעניין של החלום הזה. החלום הזה צריך להיות גבוה. החלום הזה צריך להיות מפחיד. החלום הזה צריך להיות בעל עוצמה ונותן השראה. וכדי שהוא ייתן השראה, גם כדאי שהחלום הזה יהיה בו משהו שתהיה בו תועלת גם לעולם ולא רק לך אישית. זה יעזור אחר כך בהמשך. למה? כי כשהאדם מעריך את החזון שלו, הוא מעריך גם את עצמו. הוא מתייחס גם בהתאם. כשאדם החזון שלו זה לגנוב כמה שיותר כסף מאנשים אחרים, לא כולם מצליחים. נכון? יש הרבה שמצליחים לאורך זמן. נכון? יש כאלה שמצליחים. הרבה יש מקום, לא יודע, הם צריכים איזשהו תירוץ למה זה כן טוב. אני לוקח מהשירים, אני נותן לעניים. לא יודע. יש איזשהו, בדרך כלל בן אדם צריך לתרץ לעצמו. זה שבן אדם, קשה מאוד למצוא אנשים שיש להם חזון לגנוב כמה שיותר כסף ולצאת בשלום מזה. הפשע המושלם. תמיד בן אדם מנסה להכניס אפילו שבדרך הייתי גנב אגון, גנבתי רק מהשירים וגם נתתי קצת לעניים וכן הלאה, שיש איזו הילה של רובין הודיות מסביב לזה, כי האדם באיזשהו מקום עמוק בפנים יודע שכדי שזה יצליח וכדי שהוא באמת יעריך את עצמו וחלום שלו, צריך שיהיה בזה איזשהו נתון של לעשות משהו בשביל מישהו אחר. אז זה עוד תנאי בחלום. אז אם בן אדם יש לו חזון וזה החזון זה רק סביב אני ואפסי עוד, הרבה סיכויים שזה יצליח לאורך זמן, אין כל כך. אוקיי? אז זה לגבי א' החלום. ב', לזכור אותו. לזכור אותו. זה שיש לך חלום, אם אתה לא זוכר אותו, כנראה ממש התכוונת. לזכור אותו. בן אדם צריך להזכיר לעצמו כל הזמן. לדמיין את זה, אם זה בזמן שהוא עושה מדיטציה פעם ביום, תפילה, לא משנה מה, אם זה שהוא קורא לעצמו את הסעיפים של החזון שלו, איכשהו דרך של לזכור שיש לי חזון. אבל עוד פעם, מה שאמרנו, זה לא שווה שום דבר, אם אני לא שואל עצמי, וזה מספר 3, כל הזמן, מה אני עושה עכשיו להוציא את זה לפועל? כי אם אני לא שואל את זה, תראו את יוסף. יוסף, יוסף נמכר לעבד. איך הוא יכול להיות מלך כשהוא עבד? נכון? הרי כל מה שהוא עושה הולך למען המעביד שלו. המעביד שלו קנה אותו. הוא גנוב. גנבו אותו. זאת אומרת, איך הוא יגיע לחזון? זאת אומרת, מה שהוא צריך לעשות? זה לשבת בפינה, שבאים אומרים לו, עבד, נקה את הרצפה. תוציא את הלכלוך החוצה. לא רוצה. אני לא פה, אני לא זה... אז ירביצו לו, ואחר כך הוא יהיה עוד יותר, ואז מבינים את העניין. זה לא מה שיוסף עשה. יוסף מיד עומד על הרגליים, ותוך זמן קצר, כנראה שאת המטלות שנתנו לו בהתחלה, הוא עשה בצורה הכי מדהימה שיכולה להיות. אז ישר, כנראה שהוא, נניח הוא עבד בתור עוזר טבח. אוקיי? אז עכשיו עוזר טבח, אחרי תוך כמה יום יומיים, כבר ראה שיש פה איזה כישרון מבוזבז, אז מה יהיה עוזר טבח? בן אדם הזה יכול לעשות יותר, אז הוא אמר למנהל שלו, תשמע, תיקח אותו, הוא פה מבוזבז איתי. הוא יכול לשלוח כל כך להתבלט, כבר ראו שהבחור הזה מקרין, מכיחנות. ולכן מה כתוב בתורה? שכתוב שכבר זה היה לו הופיע עליו. והיה אדוניו, בפרשת וישב, בפרק למתת, בבראשית, והיה אדוניו כי השם איתו, וכל אשר הוא עושה, השם מצליח בידו. זאת אומרת, יוסף,
בצורה שהוא עבד, כל מה שהוא נגע, היה סביב זה איזה הילה של לא מציאותי. כי עכשיו, כל הפרשנים מסבירים את זה, שאפילו יוסף עשה איזה משהו שלא היה שום סיכוי שזה יצליח. אם אתה יודע, יש לך בוס, מה זה מעצבן? שהוא בכוונה נותן לך לעשות דברים שלא יצליח, למה הוא רוצה קצת להלחיץ אותך. יוסף היה מקבל מטלות, אלא זה היה מצליח גם כן. וכל פעם, הבוס שלו היה, מה זה הדבר הזה? לא, אף אחד לא יצליח לעשות את זה עד היום. תראה, דרך אגב, הרבה פעמים כדאי להגיד למישהו לעשות, אחרי ש-20 אנשים ניסו לעשות את זה, אתה יכול לבן אדם ה-21 להגיד לו לעשות את אותו דבר, אל תגיד לו אבל שהם נכשלו, כי הוא לא יודע שאי אפשר. אם הוא לא יודע שאי אפשר, יש סיכוי שיצליח. אוקיי? למה? כי אם הוא בא עם מחשבה שזה יכול להצליח, יש הרבה סיכויים שיצליח, תלוי מי האופי של הבן אדם. יש כאלה שברגע שקצת זה קשה, אז הם ישר חוזרים, לא הצלחתי. לא הצלחתי. יש מקרים כאלה, אתה רואה את זה במשרד נפוץ. תשיגי לי בבקשה את משרד זה וזה. ניסיתי 10 פעמים, לא הצלחתי. טוב, תני לי לנסות. טלפון ראשון, איך זה הצלחתי את הקו? יש הבדל במנטליות של מי שעושה בעל כורחו, למי שעושה מתוך מטרה להצליח. לא משנה מה. הרי יוסף לא הרוויח גוש. נכון? הוא היה עבד. אבל הייתה לו מטרה, הצלחה. הצלחה הייתה המטרה, לא כמה כסף הוא יעשה. המטרה הייתה להרגיש מצליח, להיות מצליח, להתחבר לכוח הזה של הצלחה, שנקרא ספירת יסוד. כי הוא היה ספירת יסוד. האם זה אומר שזה רק הוא? לא. לאחרת לא התורה לא הייתה נותן לנו את הסיפור. התורה נותן לנו את הסיפור כדי שאנחנו נלמד מזה, כדי לבנות בעצמנו את התדר הזה. מעט מאוד אנשים מבינים את זה. אלה שמבינים את זה מגיעים רחוק. שהם עושים את המאמץ כדי להצליח. מה יצא? אבל רגע, מישהו אחר ירוויח מזה, זה ממש לא מעניין. אבל מכיוון שהוא עשה את זה כדי להצליח, זה פשוט הציף אותו מעוזר טבח, אולי אחר כך לעוזר גנן, אולי אחרי זה הוא היה עוזר אולי הקניין של האוכל, היו שולחים אותו לשוק לקנות, והיו רואים שתמיד הוא היה מצליח להביא את הסחורה הכי טובה, כי הוא היה עושה עיניים לסוחרים בשוק. הרי בן אדם, רואים את זה עליו שהוא מצליחן, כל אחד רוצה לרצות אותו. תשמע, יש לי פה סחורה טובה, לא מכרתי לה, אבל תיקח, זה הכי טוב. לא, אל תיקח את זה. קרה לכם פעם כזה דבר? אם לא קרה לכם, אז כנראה שאתם לא בדרך הנכונה. אתם לא משדרים את זה, אתם צריכים לשדר את זה. לשדר את זה צריך לחיות את זה.
כולם מחוברים למזל כמו יוסף הצדיק. יש אנשים שהולכים עם כוכב מעלה.
תירוץ לא נכון. תירוץ ממש לא נכון. תירוץ גרוע מאוד. לא כולם מחוברים ליוסף הצדיק, זה תירוץ גרוע. זה תירוץ גרוע, ממש גרוע. למה גרוע? אז אם אני לא מחובר ברגע שהיה יוסף הצדיק, זה מה שהתורה רוצה להגיד. ברגע שהיה אברהם אבינו אחד, זהו. עכשיו פתח את הצינור, כל אחד יכול להתחבר לצינור הזה שנקרא חסד של אברהם אבינו. ברגע שהיה יוסף, זהו נגמר, ועכשיו יש את הצינור הזה, כל מי שיתחבר לצורת החשיבה הזאת, יתחבר לספירת יסוד, זה זמין. זה לא שזה לא קיים, וזה אולי קיים, ואולי יהיה, וזה תלוי. זה תלוי בדבר, אתה מושך את זה על עצמך, זה יגיע. אז עוד פעם, בואו נחזור. יוסף, פשוט אדוניו של יוסף רואה, כל מה שהוא נוגע, קורים דברים לא הגיוניים, וזה מצליח. אבל למה? זה לא בשבילו, גרוש הוא לא הרוויח מזה. פרוטה שחוקה, בטוח הוא לא הרוויח. אז למה הוא עושה את זה? כי הוא יודע דבר אחד. אם אני רוצה והולך להיות מלך, אני צריך להתנהג כמו מלך גם בשוק, גם במטבח. כמה שזה קשה, כמה שזה בלתי אפשרי. אין בלתי אפשרי. מי שרוצה להצליח ולהתחבר לספירת יסוד, המילה בלתי אפשרי לא נמצאת בלקסיקון. אין כזה דבר בלתי אפשרי. אני עושה את מה שאני עושה כדי לחוש את תחושת ההצלחה בכל מקום שאני הולך אליו. אז יכול להיות שאני עבד, אבל התייחסו אליי בכל מקום שאני הולך, זה לא לתואר הרשמי, אלא למה שאני מקרין. ואז מגיע המצב שיוסף הופך להיות למנהל משק ביתו של פוטיפרה. עכשיו תבינו, פוטיפרה הולך לעשות את ענייניו, ונותן ליוסף הכל. תבינו איזה עוצמה. פוטיפרה היה אחד האנשים הכי חזקים במצרים, הכי עשירים במצרים. אז פתאום יוסף מעבד הופך תוך זמן קצר, כמה שנים בודדות, והופך להיות בעצם מעשית, פקטו, הופך להיות לאחד האנשים החזקים במצרים. אוקיי? הוא משדר עכשיו עוצמה שאי אפשר לתאר. יחסית, לפני רק כמה שנים. הוא היה עבד. הוא היה ילד שמכרו אותו בגיל 17. קורבן, נסכל. אוקיי? כשהוא הגיע לשוק העבדים, מי יודע מה עבר עליו שם? ואיך בכלל בנס הוא יצא משם? גם כתוב שהוא היה ילד מאוד יפה. נכון? זה מצרים העתיקה. אז שם לא, הם לא ידועים בדיוק בצניעות יתר. ובהליכותיהם החסודות, אוקיי? והערכיות, במונחים שלנו. בכל אופן הוא מגיע לאן שהוא מגיע. וכשהוא מגיע לאן שהוא מגיע, מה קורה? מגיע המבחן. צריך לזכור את זה, תמיד יש מבחנים. והמבחנים הם דווקא שנראה לך שאתה מצליח ואתה מתערב אל המטרה, ואתה אוטוטו כמתחווי, כי עכשיו, שהוא עכשיו, הרי סך הכל הוא יכול להגיד, ההיגיון יכול להגיד, עכשיו שאני עבד של פוטיפרה ואני עכשיו יש לי את העוצמה הגדולה הזאת. מה זה? זה נורא קרוב, אני כבר מסתובב עם האנשים הנכונים. מפה להגיע להיות מלך. שלב הבא, אשתו של פוטיפרה מתאהבת בו. למה לא? הוא אחד הדברים הכי יפים שאי פעם התהלכו על פני אדמות. גם הבחור מוכשר, גם יש לו שליטה בכספים שאי אפשר... הוא משדר את זה, הוא משדר הצלחה ויופי ועוצמה, ואנשים נמשכים לזה, לא משנה, אנשים נמשכים לזה. וכשאנשים נמשכים לזה, גם נופלים בזה. הוא נופל. נופל גבוה מאוד. הוא נופל הרבה יותר עמוק ממה שהוא היה קודם. הוא שוב בבוא. אוקיי, והפעם הוא שרף, הוא שרף הרבה מאוד, יש לו מבחינת היחסי ציבור שלו, חבל הזמן, עם כל הקשרים שהיו לו, עכשיו מצב גרוע מאוד. אז הוא יושב עכשיו בבור. מה הוא עושה בבור? מה הוא עושה בבור?
מנכ״ל.
הוא המנכ״ל, הופך להיות ברגע המנכ״ל של הבור, נכון? איזה בור יש שם? הוא אחראי על הלפיד? שהולכים שם בין האלה שפשורים השרשרות ברזל לסלעים, אז זהו אחרי, והוא מביא להם אוכל. מביא להם אוכל. הוא מדבר עם כל אחד, מה נשמע, איך קמת בבוקר, וכן הלאה. כי יש לו את הלפיד, הוא יכול לראות את הפרצוף שלהם בבוקר, נכון? אז עכשיו, תבינו, הבן אדם, רגע, אין לו מנוחה. למה? כי הוא שומר על הכללים. יש לו חזור, הוא לא שוכח אותו, והוא שואל כל רגע, האם עכשיו לשבת ולבכות שאין לי מזל ואין לי זה ובגדו בי וככה והעלילו עליי ואני לא עשיתי ואני לא אשם? האם זה מקדם אותי לקראת החזון שלי? התשובה? לא. אז יאללה, תקום ותשכח מזה. הלאה. זה יוסף הצדיק. תקום ותשכח מזה. אבל יש לי רשימה ארוכה של עוולות שעשו לי. זה לא מעניין אף אחד. בעיקר זה לא מעניין את ספירת יסוד. ספירת יסוד זה ממש לא מעניין. כי לכל אחד בטוח יש שורה של עוולות שעשו לו. ובעיקר אנשים מצליחים, תבינו, כמה שבן אדם יותר מצליחן, בטוח שיותר יתנקלו לו בדרך. הלוזרים אחרי איזשהו זמן הם כבר לא מהווים פונקציה, אין מה לקחת יותר. ממי לוקחים? מאלה שיש ממה לקחת, נכון? אלה שהם חיוביים והולכים קדימה ונותנים אמון, והם רואים בצורה חיובית וכן הלאה, מאלה. במי בוגדים? מי אפשר לבגוד? מי שנותן אמון. מי שחושב בצורה חיובית, בזה אלה אפשר לבגוד. אלה שהם עוזרים והם לא מאמינים באף אחד, כי כולם רמאים וכולם גנבים וכולם מושחתים וכן הלאה, וככה נכנסים. אי אפשר לבגוד באלה. אלה הם כבר במילא יושבים בתוך הבור שהם בנו בעצמם וחפרו. הם יושבים שם אסירים של המלך, ובולדוזר לא יוציא אותם משם. אולי איזה פיצוץ כזה. לפעמים יש כאלה, יש הרבה אנשים, למשל מי שמכיר, יש הרבה מהאנשים, אם למשל אחד מגדולי המצליחנים, מנביאי ההצלחנות, מהמצליחנות בארצות הברית, טוני רובינס. הסיפור שלו, שהוא יושב על הרצפה בדירה מלאה ג'וקים, ואין לו מה לאכול וכן הלאה, ופתאום אומר, מה זה עושה? מה אני עושה? מה אני עושה את זה לעצמי? הוא קם על הרגליים, הרגע אין יותר, מהרגע אין יותר תלונות. רק שהוא מגיע להיות מיליארדר, הקוד של, של הנשיא קלינטון לשעבר וכן הלאה וכן הלאה, אין מישהו שהוא לא היה הקוד שלו. הבחור מרוויח, אני יודע, 300 מיליון דולר בשנה מינימום. רק מהרצאות שלו, שלא לדבר על התקליטים וזה, זה מיליארד בשנה. שוחר. אבל הוא ישב בתוך הג'וקי וזה. עכשיו, יש שתי אפשרויות, או למות, או לקום ולהגיד זהו נגמר. מעכשיו, אני רק עולה למעלה, אין תלונות יותר, אני לא מתלונן, אף אחד שם לי, אף אחד לא מגיע לי ממנו שום דבר, אני הולך קדימה. זיג זיגלר, עוד אחד מה... מנביאה מצליחנות דתות, אותו סיפור שהיה שמן, היה חולה, ישב בבית, לא היה לו מעל כסף, הכל היה על הפנים. יום אחד הוא אמר, זהו, אין יותר, או שמפה הוא מתים, או שמתחילים להילחם. יצא מהבית, עשה סיבוב מסביב לבית. לא יכול היה יותר, כי הוא נורא שמן. אחר כך הוא עושה סיבוב מסביב לבית שלו, והבית ליד. אחרי זה עוד בית. עד שבסוף, הפך להיות אחד מה... מרצים הכי פופולריים בארצות הברית, בתחום של להצליח, להיות מצליחה. מזה, מה אני יכול לעשות עכשיו? קודם כל תקום, אבל אני שומן ואני קורא, תקום, תלך 2 מטר. לפחות את זה. הרגע 3 מטר, 4 מטר, בסוף הקיף את הבלוק, בסוף קיבל כושר של, של אצן, בגיל 60 קיבל כושר של אטלט. ואז התחיל קריירה חבל על הזמן. מובן? זאת אומרת, זה העניין. יש לך חלום? יש לך חזון, אל תשכח אותו, ותשאל את עצמך כל רגע מה אני עושה בשביל זה, ולקום ולעשות את זה. אפילו בתנאים הקיימים הוא יכול לרוץ סביב לבלוק. זה מה שיש לך לעשות, תרוץ סביב לבלוק, אבל כבר עשית משהו. צעד ראשון, חמם מאו צטונג, כל מצעד של 1,000 קילומטר מתחיל בצעד קטן אחד. רוב האנשים שאני מכיר עדיין לא עשו את הצעד הזה. הם עוד יושבים וחושבים, אם היו לי כך וכך, אם על הסבתא היו גלגלים. עם זה, לא מגיעים רחוק. אוקיי, אז כמה כללים כבר יש לנו? מה? אני חושב ש3. אחד, זה שיהיה חלום. שני, שיהיה אסור לשכוח. שלישי, מה? מה אני עושה בשביל זה? מה אני עושה בשביל זה? עכשיו! לא בעוד יומיים או 3 ימים, בעוד חודש שיהיה לי זמן, שיהיה אפשרות שישנה המדד של הדולר והשקל, וכשהשוק יעלה והשוק ככה, ושיהיה אפשרויות, ושהשוק בסין יצא מהמיתון שלו וכן הלאה, לא, 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 לא. מה אני עושה עכשיו, רגע, בשביל זה? אוקיי? 3 כללים. כלל רביעי. הזכרנו אותו טיפה בהתחלה, זה חלק מהחזון, אבל זה גם כן חייב להיות... חלק מהפעולה היומית. וזה, שהרבה אנשים טועים בזה. מבינים? אפילו שהזכרנו את זה. כדי להתחבר לספירת יסוד, את צריך את העניין של מצליחנות, כמו שאמרנו. צריך להקרין מצליחנות, צריך להתנהג כמו אחד שעושה את זה. זאת אומרת, זה שכל הזמן עושה, שואל את עצמך כל רגע מה אתה עושה, בשביל זה צריך גם להתנהג כמו אחד כזה. להתנהג כמו אחד כזה. זאת אומרת, אם אני הבן אדם שמצליח, איך אני מדבר? איך אני עומד לפני אנשים? איך אני ביני לבין עצמי בבית שאף אחד לא רואה אותי? כי סך הכל, אתם זוכרים, זה הכל קשור גם ליושרה. איך אני עומד מול הראי כשאף אחד לא רואה? כי איך שאני עומד מול הראי כשאף אחד לא רואה, זה איך שאני רואה את עצמי. ואיך אני רואה את עצמי, זה לא יעזור מה שאני אעשה, זה איך שאני משדר בתת מודע ואיך שאנשים אחרים קולטים. זאת אומרת, לא יכול להיות שבן אדם חושב שהוא מצליחן ומתנהג בבית כמו סמרטוט. או כמו איזה שלומפר או משהו כזה. זה לא. ישנם דברים שאתה שואל את עצמך, רגע, אם אני בן אדם מצליחה, אם אני הולך להיות מה שהחזון שלי הולך, האם ככה אני נראה, אני ישן במיטה, ככה אני מסתובב עם הפיג'מה בבית, ככה אני רואה טלוויזיה, ככה אני ממלא את זמני הפנוי. האם ככה חי בן אדם שהוא מצליח? כי הצורה שאני מתנהג עכשיו, זה מי שאני. מי שאני רואה את עצמי. זה מה שאני מקרין. תזכרו אותם, יוסף מגיע ועומד לפני פרעה. יכול להגיד לפרעה, הנה, זה ההזדמנות. חלמתי כל הזמן, פרעה! שמו אותי בבור, הלא אבא בחפי, יש את פוטיפר, אילי לעלי, אילי בכלל חטפו אותי מהסנן, תחזיר. לא מעניין אף אחד. ממש לא מעניין אף אחד, לא מה שהוא עושה. הוא ישר בתפקיד. איך זה שהוא ישר בתפקיד?
הוא התנהג ככה.
מהרגע שזרקו אותו לבור,
האחים שלו. הוא התנהג. הוא התנהג כמו אחד שהולך להיות מלך. מה?
קודם הוא התנהג כמו אחד שמתנהג כמו מלך מושחת. למלך מושחת. עובדה, כבר בהזדמנות הראשונה הייתה הפיכת חצר. למה? לפעמים אתה מלך ולא מגיע אליך. וכולם יודעים את זה שלא מגיע אליך. אז כולם מסתכלים עליך ובהזדמנות הראשונה שתהיה להם, יזרקו אותך. נכון? זה קרה בהיסטוריה אלפי פעמים. נכון? אם זה מלכים של, של מדינות, ואם זה מנהיגים של חברות, ברגע שאת לא מגיע לך, אתה משדר את זה וכולם יודעים שלא מגיע לך. בהזדמנות הראשונה, יעוף לך הראש או הכתר או משהו כזה. זה תמיד קרה. ואיך זה תלוי? זה איך שאתה משדר. איך שאתה משדר. הוא שידר את המלך המושחת, נכון? אני המלך, אני הולך להיות המלך שלכם. סיפר להם את החלומות. מה, זה אומר מה, אתה לא ידעת שלא מספרים את החלומות? חלומות כאלה לאנשים שלא אוהבים אותך? לא, אתה לא יודע שהם לא אוהבים אותך? זה לומדים אנשים שלומדים פתק קבלה. קורס בסיסי בקבלה, קורס מבוא לקבלה, לומדים כזה דבר. מה, יוסף לא ידע? אבא שלו לא לימד אותו? אבא שלו לא לימד אותו שלא מספרים חלומות? אז נניח מילה פעם ראשונה, שהוא חלם, פעם ראשונה הוא חלם על השמש ירח והכוכבים מתחבים וכן הלאה. אבא שלו אמר, תשמע מותק, לא מספרים חלומות. בעיקר אנשים שאוהבים אותך. מה, אבל כל האחים שלי אוהבים אותי. הם לא יודעים שאני המלך שלהם? שאני המנהיג שלהם? הם לא יודעים שהם צריכים לשרת אותי? יש לך בעיה קשה מאוד בהתמצאות. פה אנחנו מגיעים לכלל הרביעי. כלל הרביעי זה, כל זה לא שווה שום דבר, אם בן אדם לא שומר על חוקים של כבוד אנושי, אהבת הזולת, רגישות, אכפתיות, דאגה, ולהיות בן אדם שנותן שירות לזולת. הרי גם מלך זה בעצם מישהו שנותן שירות, נכון? הוא מנהיג. הוא צריך לתת שירות. אם הוא לא נותן שירות, יש מלכים שהם חושבים שבאו רק לקחת. לא מתעורר בבוקר, אני יכול לקחת היום, כי הכל שלי, אני יכול לקחת מה שאני רוצה. זה ממלכים שאו שהראש שלהם אף, או שהם נופלים בבור, באיזשהו שלב זה קורה. נכון? אבל אני, אם אני רוצה להגיע למעלה ולהישאר שם בזכות, ולא בחסד, אז אני צריך להיות בן אדם שנותן שירות. כי כדי להיות מלך, אני צריך נתינים. או אזרחים, תלוי. כדי להיות מנהיג, אני צריך שיהיו אנשים שיונהגו. כדי להיות איש מחירות, אני צריך שאנשים שירצו לקנות. אתה לא יכול להשיג שום דבר בלי אנשים אחרים. ואם אתה לא משדר את זה שאנשים אחרים אומרים, וואו, הבן אדם הזה שווה לי שהוא יהיה בסביבה. מאיפה אני אצליח להשיג את הכסף ואת הרכוש ואת הכוח ואת המעמד ואת וכן הלאה, הלאה, כל מה שאנחנו רוצים, ככה אומר, מלמד אותנו הרב השלט, בכוונה הבורא ברא אותנו כבריאה חברתית. למה? שום דבר אנחנו לא יכולים להשיג לבד. מה זה אומר? אנחנו צריכים להתחשב ברצונותיהם של אחרים כדי להשיג את המילוי של רצונותינו אנו. אתה לא יכול להיות איש מחירות מוצלח בלי שהיו קונים. ולקונים, לכל אחד, יש את הבעיות האישיות שלהם. כל אחד יש את הבעיות האישיות שלו, נכון? וכל אחד יש לו את הכאבים שלו ואת הצרות שלו וכן הלאה, והוא לא צריך עוד צרה. ואם אתה משדר לו, הנה פה מתקרבת צרה, משהו שבא לקחת ממני, מיד הם עושים צעד אחורה, שני צעדים אחורה, ויברח. נכון? לא משנה מה אתה רוצה מהם. זאת אומרת, אם אתה לא משדר שאתה פוקרי לחלק ולתת, אין שום סיכוי שמישהו יהיה מוכן לשתף פעולה איתך עם החלום שלך. להשיג את החלום לבד, בלתי אפשרי. אלא אם כן, יש למישהו חלום להיות תקוע במערה נידחת, איפשהו בבנקיקים של מערות יהודה, ולחיות שם ולהתמזג עם הטבע. אומר הרב השלג, אין בעיה, אבל תדע שחשמל לא יהיה שם, בגד לא יהיה לך, אוכל גם לא יהיה, קרוב לוודאי שלא תחזיק הרבה זמן מעמד, ותצטרך לחזור לחיי החברה, כי הטבע יעניש אותך, כי הבורא ברא אותנו עם טבע שכזה, שאנחנו, יש לנו צרכים מרובים ומגוונים, וצריכים אנשים אחרים בשביל להשיג את זה. אז כל חלום של הצלחה מעורב גם באנשים אחרים. ולכן, הכלל הרביעי זה אני צריך לשדר נתינה. אני צריך לשדר שירות. אני צריך לשדר רגישות, זאת אומרת, ואהבת לרעך כמוך, חייב להיות חלק בלתי נפרד מהחזון שלב א' עד השלב השלישי של מה אני עושה בשביל זה. כשיוסף עומד מול פרעו, פרעו יודע, פה אני יכול לקבל. פה אני אקבל שירות. בסך הכל, מה החלום של פרעו? שלא יהיה לי עוד כל הכאב ראש של הממלכה, ראש שלו, נכון? הלוואי, אם יש פה לדבר שיכול לקחת קצת מהאחריות עליו. אוי, נגיע אחד. הוא עומד נכון, הוא מדבר נכון, רואים שהוא ילך את כל, הוא לא יעצור בדרך, אין לו תירוצים, והוא יודע מה הוא עושה פה. הוא משדר את זה, הוא משדר את ההצלחה, אחד כזה אני רוצה לידי. וזה בעצם הסוד של ההצלחה. שבן אדם שמשדר את זה, כל אחד רוצה להיות להתחבר אליו. איכשהו. להיות לידו, להיות מחובר אליו באיזושהי צורה, להיות קשור אליו באיזושהי צורה, אפילו, ואז כל אחד שואל, מה אני צריך לתת כדי שהוא יהיה מחובר אליי? גם, תבינו את העניין שהחזון, שבן אדם משדר, הרי רוב האנשים אני יודע מה. אז שמריחים מישהו עם כזה דבר, הם אומרים, זה משהו שאני רוצה גם. אז הם מנסים להתקרב ולהיות חלק מזה. זה, בגלל זה יש המון אנשים שאני מכיר, שהם אנשי מכירות מדהימים, הם יקרו כל דבר. למה? כי הם משדרים כל כך אנרגיה טובה, שהבן אדם יקנה מהם, לא משנה מה הם ימכרו. לא משנה מה הם ימכרו. זה כמו אותו סיפור של איזה בן אדם ש... אני סיפרתי את הסיפור הזה הרבה פעמים, אבל סיפור מדהים. איזה מישהו שחשב שאני עשיתי לו משהו לא בסדר, ושום דבר לא קשור אליי. בא אליי והקריא בצעקות ובכעסים ובהאשמות וכו' 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 וככה חצי שעה. אני מקשיב, מקשיב, מקשיב ומקשיב. כשהוא מסיים, אני אומר לו, תגיד לי איך אתה מרגיש עכשיו. לא נורא והיום. אמרתי לו, למה? תראה, למה אתה עושה את זה לעצמך? למה? תראה, אתה מרגיש ככה. אתה צודק, לא צודק, זה לא חשוב כרגע. תראה, אתה מרגיש עכשיו בזל. למה? בשביל מה? זה לא משנה מה אני עשיתי, אם עשיתי או לא עשיתי. כרגע, איפה אתה נמצא? עכשיו, מה אתה רוצה? אתה רוצה עכשיו? אני עכשיו לא מרגיש כמוך. אני מרגיש די טוב. יש לי יום טוב. החלטתי שיהיה לי, היום בבוקר קמתי והחלטתי שיהיה לי יום טוב. ויש לי יום טוב, אני מרגיש בגן עדן, אתה נמצא בגנום, למה שאני בהתנדבות אצטרף אליך? אני מציע לך, אבל תצטרף אליי, בבקשה. אוקיי, ואז הוא אומר לי, אתה יודע מה? אתה לגמרי צודק. אני איש מכירות. אני גר בארצות הברית ואני מוכר חבילות שיפוץ לבתים. אני קובע פגישה עם לקוח, אני בא אל הלקוח הביתה, לפני שאני עולה, אני בא קודם, 5 דקות לפני מועד הפגישה אני מגיע קודם, אני יושב במכונית מחוץ לבית, ואני מספר לפני בדיחות וצוחק בקול רע מיסטרי. אחרי זה אני נכנס הביתה, ומכוני מה שאני מוכר. למה? בן אדם שנכנס אחרי 5 דקות של צחוק היסטרי, הוא משדר משהו שכל אחד רוצה שיהיה לו גם כן. נכון? הוא אומר בעצם, אתה צודק, למה אני עושה את זה לעצמי? זאת אומרת, אם אני רוצה ליצור קשר, ליצור, קוראים לזה, אומרים כימיה או משהו כזה, אתה רוצה ליצור, אתה צריך לייצר משהו שמישהו אחר רוצה לקחת. אז אם יש לך חזון שהוא מרגש, שהוא מאמין מעורר, שהוא מרתק, שאומר לך, שאומר לה, שנותן אפילו את התחושה, אתה לא צריך להסביר את זה, שמישהו רוצה להתחבר לזה, וזה גם בעניין של השפעה, כי כדי שיהיה לך משהו אתה צריך שתהיה גם, כשתהיה מעגליות, מי שיודע טיפה קבלה יודע שספירת יסוד זה קו איזה? אמצע. מה זה קו אמצע? שיש פה ימין ויש פה שמאל ויש אמצע, יש לקבל ויש לתת באיזום מוחלט. זאת אומרת שיש זרימה כל הזמן. אם בן אדם רוצה להצליח אבל אין שם זרימה, זאת אומרת אני לא מוכן לתת, אני מוכן רק לקבל. מה זה אומר? אין ספירת יסוד. אתה לא יכול להתחבר ככה לספירת יסוד, אתה לא יכול להיות מרכבה לספירת יסוד ולא יכול להיות מרכבה להצלחה. כדי שתהיה מרכבה להצלחה, אתה צריך להיות מחובר לעיקרון הזה של לקבל אמנת לתת. אוקיי? אז כמה עקרונות היו לנו עד עכשיו? יש ארבעה חוקים שצריך לשמור עליהם בקפדנות ובקנאות. אבל יש עוד אחד חמישי. כי השאלה, איך אני אצליח לעשות זה? עכשיו, ליוסף היה מקור מעולה. היה לו אבא שלו. יעקב. זאת אומרת, לא משנה שהוא היה אצלו, גדל אצלו רק עד גיל 17. זה הספיק. כתוב, יש כמה מדרשים פה ושם, שברגעים הקשים של יעקב, בעיקר שהוא היה, שאשת פוטיפרה סחבה אותו למיטה, מה שהציל אותו, זה היה אבא שלו. כי ברגע שאתה מחובר למישהו אחר שאתה מעריך אותו ומכבד אותו, ויש לך רוממות עליו, ואתה מבין את עולם הערכים של אותו בן אדם, שזה יכול להיות מורה שלך או חברים שלך, ואתה יודע שיום אחד אתה תצטרך לעמוד ולתת להם דין וחשבון. זה כל כך חזק. כי אתה יודע שמול הבן אדם הזה אתה עמוד, וישאל אותך למה לא הצלחת, ואתה לא יכול להגיד לו, זה השוק, זה הנתון, זה שמו לי רגל, בגדו בי, אכלו לי, שתו לי. כי הוא לא יקבל את זה. אנחנו חייבים שיהיו לנו אנשים כאלה, מורים או חברים, שיום אחד אני צריך לתת להם דין בחשבון. זה יכול להיות מחר בבוקר, זה יכול להיות בעוד חודש או בעוד שנה. שאני יודע שבמילה הראשונה אני כבר יודע שאני לא יכול לסבן אותם. לא יכול לקרוא להם את השטויות האלה שאני מוכר לאנשים אחרים, או שאפילו אני יכול להיות שאני מוכר לעצמי. ואני מוכר את זה לעצמי כי אני יודע שאני לא צריך לספר את זה לאף אחד אחר. אבל אם אני יודע שאני צריך לתת את הדין בחשבון לפני מישהו כזה, ויש לי אנשים שמוכנים ביושר להגיד לי, תשמע, אני לא קונה את זה, אתה מסוגל לי יותר מזה, ואת ספר את הסיפורים האלה, זה תנאי שפשוט אחד החשובים ביותר. כי זה יכול לעזור לי עם החזון, יכול לעזור לי בכל רגע עם הפעולות שלי, יכול לעזור לי עם היושרה, עם הנתינה לזולת, ובכלל בכל התהליך של איך אני רואה את עצמי. ליוסף היה את האבא שלו. לא הרבה שנים, עד גיל 17. אבל זה הספיק. שהוא הגיע לאן שהוא הגיע, כבר לא היה, שברגע שזרקו אותו אל הבור, ויכול להיות שאבא שלו באיזשהו מקום שלח אותו לאחים, מה הוא היה כזה טיפש יעקב, הוא לא ידע, הוא ידע שהוא מוכן. ושעכשיו הוא יכול לצאת, יכול לצאת לדרך, והוא יגיע. איך? אני לא יודע, אבל נתתי לו את הכלים, הוא מחובר למקום שצריך, רק צריך להפעיל את החיבור הזה, סע. ובכמה מילים בעצם סיכמנו את הסוד של ההצלחה, את החיבור ליוסף הצדיק, שבעצם יוסף הצדיק זה לא דמות דתית. מדובר פה על סוג של תדר, שכדי שאדם יוכל להגיע להגשים את עצמו, אחד התנאים זה להתחבר לתדר הזה. יש כמה תדרים, אבל זה אחד מהם. תודה רבה.